שלום, אנחנו פרק כף בעזרת השם. אמרנו שדוד בורח מניות ברמה, והוא יודע שלא נפתרה שום בעיה בפועל. אנחנו בתוך סיבוכי הסיבוכים. מבקש את נפשי. כשיונתן מנסה לשכנע דוד שלא, אז הוא אומר, זה לא קונה את זה. ואז נפתח את הפרשייה של מחר חודש. פסוק A, דוד מציע. אם דוד יונתן הנה חודש מחר, ואנוכי יושב ושב מלך לאכול ושלחתני, נסתרתי בשדה עד הערב השלישי. זאת אומרת, בדרך כלל אני יושב ושב. התפקיד שלי, חלק מהאירוע, זה שאני יושב ביחד עם המלך בארוחת ראש חודש, הפעם אני לא אגיע. לא היום ולא מחר, עד הערב השלישית, גם לא מחרתיים, ככה משהו מדוד. דוד צופה מראש שראש החודש זה ייקח יומיים. היום ערב ראש חודש ועוד יומיים של ראש חודש. כמו שקרה באמת, ואני חושב שמשם התחילו כל הבעיות. אם פקוד יפקדני אביך ואמרת, נשאול נשאל ממני דוד לרוץ מבית לחם ירוק, כי זה בכל שם כל המשפחה. ואז האינדיקציה, אם כל אומר טוב שלום לעבדיך, אם כל אומר טוב שלום לעבדיך, לכל יחרה לו, הלך עליי. ואז זה קורה, לפני שאנחנו נכנסים לפסוקים, אני אדבר בגדול בעזרת השם. לנו יש לוחות שנה, מסודרים מאוד, אנחנו יודעים בדיוק. יום שישי היה ראש חודש, שבת היה ראש חודש, הלמד תשרי ואלף חשוון. גם בחשוון יהיה למד חשוון ואלף כסלב. גם בכסלב יהיה למד כסלב ואלף טבת, שנה מלאה. אנחנו יודעים בדיוק מתי חודש שמונה, מתי חודש כסלב. מעיקר הדין אין כזה דבר. כשמקדשים לפי ראייה, אז אי אפשר לדעת. התייחסנו לזה קצת ביחס לראש השנה, שם זה הרבה יותר מסובך שלא יודעים מתי ראש השנה. ראש חודש באופן קבוע לא ידעו מתי ראש חודש. זאת אומרת, אפשר לקדש את החודש רק אם רואים אותו בלילה, בליל מולדו. והרמב"ם אומר שזה די קשה, זה די נדיר לזהות את הירח החדש. גם מי שרואה את הירח החדש, לא מרים טלפון ללשכת הגזית, ובא לקדש, הוא צריך להגיע, וזה יכול להיות מדרך ארוכה ומסובכת, לא תמיד יש את האמצעים. הרבה פעמים לא ידעו, זאת אומרת, הם היו באיקון, איקון לזה שמחר חודש, ואיקון לזה שיכול להיות שמחר לא חודש. אם ראו את הלבנה, אז החודש הקודם הוא 29 ימים, מתחיל חודש עכשיו, אם לא ראו את הלבנה, נקרים את החודש הקודם, 30 יום, והחודש הבא יתחיל בחודש ביום הבא. ככה בלוח העברי בנוי, הלוח העברי בנוי על זה שלכתחילה, שנזכה לעשור לכתחילה, שיש איזה פרק זמן של בדיעבד. בדיעבד, שוב, זה טוב לדבר ראש שנה, אולי זה ראש שנה, לא יקומו איזה ראש חודש, אתם אומרים. המשנה אומרת, המשנה בערובין, שאדם מערב, זה אומר, הוא לא יודע אם היום ראשון ראש שנה או הראש. זאת אומרת, צבח ליצלנו מה שהנוסח בזמן התנאים היה ראש חודש. ראש שנה זה גם ראש חודש. אבל גם אם זה לא ראש שנה, בפשטות. אני אגיד לכם למה אני מדבר על זה, לברר מה זה, כי פסוק י"ט, ויאמר יונתן מחר חודש נפקדת כי פקד משאביך ושילשת תרד מאוד ובאת למקום שנסתרת שם ביום המעשה. וישבת אצל אבן העזר. מה זה יום המעשה? יום המעשה הרד"ק, ועוד פרשנים מסבירים שזה ראש חודש, זה יום שאסור במעשה, יום שביתת מעשה. היה להם איזה מנהג עד היום, או גם היום, בעיקר הדין, נשים לא עושות מעשה, לא עושות מלאכה בראש חודש. אבל היה איזה מנהג, בטח אצל שאול המלך היה מנהג שראש חודש הוא מין יום חג. לא עושים בו מעשה, זה יום חגיגי, ויש בו סעודה חגיגית, הרי שם הייתה הבעיה. סעודה מלכותית חגיגית מאוד, שלדוד היא במקום קבוע, דוד הוא גם נשא את הבת של שאול, הוא גם שר הצבא שלו, הוא מוליך ומוביל, אחד מראשי שרות הצבא. אז בכל סעודה חגיגית, סעודה של יום טוב, זה סוג של יום טוב. סוג של יום טוב. הדוד צופה מראש שהחודש הזה לא יתקדש. איך הוא ידע את זה? אנחנו יודעים שיש קשר עמוק בין דוד לבין קידוש החודש. אנחנו רואים בקידוש החודש, דוד מלך ישראל חי וקיים. אבל זה לא אמירה סתמית, לא בגלל שאנחנו יש קשר, בגלל ש... חז"ל ממשילים הרבה פעמים את דוד ללבנה. עם ישראלים שהוא לבנה, אבל זה מתבטא בצורה מאוד מאוד עוצמתית אצל דוד המלך. התפקוד שהוא כתפקוד של לבנה. לעומת שאול שנראה, לא ראיתי את המשל הזה אף פעם, אבל אם אני אבחר בעולם הזה, אז ודאי שהוא נראה כבר יותר כמו שמש ולא כמו לבנה. מה הכוונה? הכוונה היא שהאופן שבו מזהים את תפקידנו בעולם הזה, דיברנו על זה מכל מיני זוויות וריאציות, שאול מבין שהוא זה שאחראי על תיקון עולם החודש עדיין, הוא זה שאחראי לעובדה ושומרה, הוא בתור מלך והאומה כולה, עלינו מוטלת המשימה, זה בידיים שלנו להשפיע טוב על העולם ולהילחם ברוע, להילחם בחוסר, להביא אותו לקיומו, זה הכתפיים שלנו, זאת עבודת השם שלנו, לכן אנחנו נועדנו פה. בעוד שבדוד בכלל הוא בכיוון הזה. לא מעלה על דעתו שאם אמרנו שפיזית שאול גבוה משכמו מעל גבוה מכולם, זה לא רק פיזית, פיזיות כשלעצמה לא מעניינת לנו בתנ"ך. הוא בא מלמעלה, הוא בא אל העולם מלמעלה. מה שגבוה בשאול כל כך זה לא דווקא מבנה השלד שלו, זה הרוח, האמונה, האחריות, הדבקות במשימה, בזה הוא בא גבוה, מהגבוה, גבוה, גבוה מעל כולם. הוא מוליך באמת את עם ישראל, בלעד ישראל, מלכות ישראל, למקומות מאוד עליונים. אז הוא כמו שמש שמבשר טוב, משפיע שלום. הוא כמו שמש שמאיר לכל הארץ, גואל אותה ממחשקיה, מתקופות ארוכות של החמצה, של חוסר מודעות למה קיים בי. ודוד הוא הירח, הוא בית דוד, זה בית ירח, כנסתכל כולה, אנחנו... בגלל שאתם מקטינים את עצמכם, אנוכי מגדלכם, הכישרון הגדול של דוד הוא דווקא להקטין את עצמו, להקטין את עצמו בצורה של... לפתוח את עצמו לאין סוף, לאפשר לאלוקים לזרום דרכנו, להיות שותפים, לפרוס כנפיים ולהיות לדעות על כנפי הרוח. אין אבא אמין בכלל שאני מסוגל לתקן את העולם, שאני צריך לתקן את העולם, זה אלוקי, זה אלוקי בעלים. מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים לזהות, להיות נעים זמירות ישראל, להתפלל בפה ולהתפלל בחיים, חיים של תפילה. התנהגות של תפילה, אנחנו צריכים לאפשר, להיפתח לאין סוף, לדבר השם יתברך, שמניע אותנו ומפעיל אותנו. ולכן דוד עושה כבר פחות בטקטיקות ויסורים. זה שראש חודש הזה לקח יומיים, זה כבר אומר שזה לא היום המתאים לניסוי שדוד ויונתן עושים, ממש לא מתאים. עוד שהניסוי היה נגמר אחרי, אנחנו רואים שביום הראשון, בפועל אתם רואים, שביום הראשון כששאול לא רואה את דוד, הוא שותק, הוא אפילו לא שואל את יונתן. ההנחה הייתה ששאול יהיה לא מרוצה וישאל את יונתן, ואז יונתן יסביר לו, תזמין את התשובה. אבל בזה שגלשנו ליום השני, היה כמו משהו מערער מאוד את היסודות מתחת לכיסא מלכותו של שאול. כי שאול הוא לא לבנה, זאת אומרת, משהו בזה שיש יומיים ראש חודש חושף בצורה מאוד כללית בוטה, וגם משפילה. את זה שאנחנו לא מקורים, שאנחנו לא שמש. אנחנו תלויים בגורמים שהם גדולים מאיתנו, עלומים מאיתנו, בזוויות הסתכלות, ביהיה אובך באטמוספירה, תהיה עננות באטמוספירה. יהיה מישהו ער בשעה מסוים, ביום מסוים, בדיוק בזווית שבו החרמש הדקיק של המולד החדש יפציע, יבליח לכמה דקות. ואם לא, אז יתברר, אני חושב, אם יתברר שאתמול לא היה ראש חודש, אז יש איזו תחושה שכל המעלינו לריק. אם אתה נותן משמעות לראש חודש ועובר היום, אתה חושב בסוף דבר שפספסת, אנחנו לא מכירים את זה. אנחנו ברוך השם גם לא בגלויות, שם יש יום טוב שני של גלויות, אז בכלל. אבל בהרצל אנחנו מאמינים בקדושת הזמנים. ולא רק בהתנהגות שלנו, ההתנהגות שלנו מבטאת את קדושת הזמנים. ואם יש תאריך שפוספס, התחיל ראש חודש ועשו סעודה חגיגית נניח עוד ראש חודש. כשהגיע הערב ולא הגיעו עדים, התברר שזה סתם פרש, סתם. שרו שירי ראש חודש, אמרו הלל, סתם, בטעות. בטעות, זה משהו ציבורי כזה, משהו ממלכתי. מוסדות השלטון קורסים, שהם אפילו לא יודעים מה התאריך, הם מבולבלים כזה. אז זה מזעזע את את המיקום של שאול, המיקום של שאול זה הרבה הרבה לפני שדוד מגיע. יש פה משהו שסותר על לחיו, יש פה משהו שצועק ואומר, אתם לא שמש, אנחנו לא שמש. אנחנו גם נעבוד מאוד קשה, ושאול עובד מאוד מאוד קשה, ונשקיע את הלב, וניזום, נמצא פתרונות, כמו ששאול עשה. ותמיד תשארו ירח, אתם לא מקוריים, אתם לא אלה שמשפיעים רחב. ברכה הרבה יותר עליונה, פוקד בכם, ואם אתם מכוונים נכון, תצליחו להעביר את זה הלאה ולהחשיך את הצד החשוך, להעיר את הצד החשוך של כדור הארץ. אבל ביום ראשון, המבחן הזה היה כנראה כושל. מה קרה במבחן? במבחן התברר בסופו של דבר שנמנע ונגמר עם שאול להרוג את דוד. השאלה אם זה תמיד היה ורק בגלל הסיטואציה הוא מגלה את זה במבחן, או שהסיטואציה היא לא רק מגלה סודות, אלא היא יוצרת אותם. זאת שהמרחב הזה הוא זה שגרם לשאול להגיב בחריפות כל כך גדולה, והוא הגיב בחריפות כל כך גדולה, פסוק למד והלאה. ויהי חרף שאול ביונתן ואומר בין אבות המרדות וידעתי כי בוחרת לאישה ושתיכה ושתרות וזה במילים מאוד מאוד קשות. מילים מאוד קשות שאולי מרשכות השעה רק יום אחד, זה אלוקי כמה. הם לא רק שלא נאמרות, הם גם לא נחשבות. כן. זה אומר משהו? למה לא? מה עשיתי אתה אומר שנפלתי עליך? מתלבט, אמיר דוד ושאול. מילים מאוד קשות, מהם הגמרא לומדת הלכות תוכחה. גם מילים קשות, ולא רק מילים קשות, הוא מנסה לפגוע, הוא מעניין שהוא יפגע. ויתן שאול תחנית עליו להקותו. קלה ונחרצה נעים אביו להקות, להרוג את דוד, להמית את דוד. זה שאלה אם זה רק קרה, או ש... זאת אומרת, יונתן גילה את זה, או ש... שהמרחב הזה מוביל את שאול למסקנה שבלי זה היא לא הייתה קשה. הבחירה שלי היא בחירה, שוב, אנחנו כבר יודעים ששאול ניסה להרוג את דוד, הוא הטיל עליו תחנית. אפשר ללכת את זה לרוח הרע. אנחנו לא יודעים שהיה מערב של חיילים ליד הדלת של, 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 של מיכל ודוד. אנחנו לא יודעים את זה. אתם יודעים את זה, הם לא יודעים את זה. משום שמיכל נלקחה, אף אחד לא יודע, דוד ירד דרך החלון, הוא לא יודע, הוא לא בדק, הוא מאמין למיכל. אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו יודעים רק שבניות ברמה הכל יסתדר. איש אמונה, איש עובד אלוקים, איש שמשאיר את החיים בידיים של בעלי החיים האמיתיים, של קדוש ברוך הוא, מעד החיים, הוא לא נוטה לצבוע את העולם באור ורוד, הוא לא נוטה לספר לעצמו שבועות עם הבעיות, הוא לא מפחד מבעיות. בעיות יכולות לגרור סיבוכים גדולים, ולתבוע מאיתנו מחירים עצומים. אבל האמונה הזאת, האמונה והביטחון קדוש ברוך הוא, הם אומרים שנצלח את זה, יכול להיות, יכול להיות שיהיה קשה מאוד, יהיה קשה מאוד דוד, או בחודשים הקרבים יהיה מאוד 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 קשה לדוד, אבל הוא רגוע, זה מין סיפור מסובך. בפרשת העקדה הרב מדבר על אברהם אבינו, וישכם אברהם בבוקר, הוא מדבר עליו בתור איזה משהו רגוע לחלוטין, שלם לחלוטין. דוד, אברהם הולך לעקדה ברוגע אדיר. רוגע פנימי אדיר. אני לא יודע איך להבין את הרב דורף. יש לי הרבה סיבות להסביר. עוד לפני שאני יודע ככה במילים, אני מאוד כנה איתכם. שברור שאברהם בכה, כמו שהפיוט שאנחנו אומרים מזכירה. עין במר בוכה ויוסמה. יש עוד פיוטים כאלה, יש מדרשים שככה משמעים. כשהרב מדבר על רוגע, הוא לא מתכוון בשפה שלנו. הוא מדבר על ודאות אמונית מוחלטת. ודאות אמונית מוחלטת שזה מה שאנחנו יודעים שצריך לעשות. האם זה כואב לי? מאוד כואב לי בטח. מהכאב הזה וגם הדמעות האלה, אולי הזעקות האלה, הן לא מתחילות לשרוד בצורה מיקרוסקופית אפילו את חומת הביטחון. זה הרוגע הפנימי שמאפשר לאברהם לקום בבוקר ולסדר את עצי העולה. כאילו הוא שלא מפסה שום דבר, שלא תראו אותי איזה פשלה. אז אנחנו פה במצב שדוד מוכן לקדם את פני הרע, כי הם לא רע. מתי אתה יוצר קונספציות ומתחבא בהם, מתחבא מאחוריהם, כיוון ש... מה זה קונספציה? קונספציה זה תפיסת עולם שמארגנת את הכל. אם אתה חי בלי קונספציה, בעלי חיים חיים בלי קונספציה. קונספציה זה מין כלל כזה, עיקרון כזה, שמסביר לך מה זה העולם. ואת כל הדברים, כל התנהגויות, אתה מסביר לאור העיקרון הזה, לאור החוט שמוביל אותך. ודוד בעצם מסוגל להיות עירום מכל קונספציה, מסוגל לשחרר, מלך אמיתי, לשחרר את כל מרחבי החיים, מוכן... מוכן, כמו אברהם אבינו, שכיווך אומר, לך לך. מה זה לך לך? לך לך זה שחרר. הנפש סוגי חרה, עשרות שנים, אברהם עשרה מתאים לפעל. מוכני, כל כך נעלה להשבת העולם כולו בתשובה אלוקים. פתאום אלוקים אומרת שחרר. למה? כי אני יודע מה אני עושה. כי מה שעכשיו צריך להדגיז את האמונה ממך. ומבחינתך אתה... הזכרתי את האגדה, האגדה זה שוב סוג של שחרור. כי ביצחק יקרא לי חזר, אבל זה הבן שלי, ואתה הבטחת אותו. תעמוד, לעמוד מול אלוקים בפתיחות כזאת, בענווה, שהיא כולה מלאת גאוות קודש. אני אדע להקשיב לך, אני אדע להקשיב לך. אז אנחנו מגיעים לראש חודש, וראש חודש זה תאריך שדוד ברור שהתאריך הזה הוא לא בידיים שלנו. זה בכלל לא מצייר, דוד לא אומר אפילו, דוד אומר זה יופי. אני לא רוצה לשלוט בעולם, אני אעשה הכל, זה לא חוסר אחריות, זה לא צמצום נטילת פיקוד. אני נמצא בעולם שהוא סודי, סודי. וגל עיניי, ובית אף לא מתורתך, העולם הוא סודי, ואני מנסה לעשות פה כמה שיותר טוב, הכל סייד נשמע. יכול להיות שהוא עושה הרבה יותר טוב מבניה של רחל. אבל בניה של רחל, באופן עקרוני במקום אחר, הם אנחנו נדרשים. להקים מערכת שתשקם את המציאות, שתשקם את העולם, שתשיב את העולם למחשבה האלוקית הראשיתית שלו, אם אנחנו לא... אז כשלנו, אז זה שראש חודש הראשון הוא חמקמק, זה מוביל את שאול למקום מסובך מאוד. ביום השני, שוב ביום הראשון, לא רק שהוא לא, הוא אפילו לא עשה מזה אירוע. יכול להיות שאחרי נעיות ברמה, שאול סולח לדוד, יכול להיות שאחרי שהוא פושט את בגדיו ומתנבא עירום כל הלילה, הוא ושלישיו. יכול להיות ששאול רואה את הסגר של התורה העליונה שיוצאת מהחיבור של שמואל ודוד. נוכלים הרגש כזה של נבואה שכל מי שמתקרב נשטף בזרמים, מתנבא גם הוא. דוד לא בודק את זה. למרות ששוב, שיכול להיות שביום החודש הראשון היה מגיע, הכל היה מסתדר. דוד לא בודק את זה. כי דוד לא צריך להיות שאול, דוד צריך להיות דוד. כדוש ברוך הוא מבקש ממני להיות אני, ומדוד בטוח שמבקש לדוד. אז מתבשלת פה איזה מין, אם הייתי יווני, הייתי אומר טרגדיה של טעויות, אבל אני לא, אז אני לא אגיד את זה, אפילו לא יחשוב את זה. מתפתח פה איזה תהליך כזה שדוחף את ההתנגשות, את האסון. האנרגיות האלה לא, לא. ואם היינו דוחים את זה, אז היה קורה עוד שבועיים, היה קורה עוד חודש. כנסת ישראל, ההיסטוריה עוד לא הבשילה בתקופה ההיא לבניית קומה שלמה של חבל יד. המקדש שנחרבו אחרי זה שתי בתי מקדשות, על שנאת חינם, והלשון הרע, והנציאה מבין... אז זה עדיין מפעפע בין הקושי להכיל את החיבור הסודי הזה, הבלתי מובן הזה. אז דוד מבקש להתחבא שלושה ימים, זאת אומרת יומיים וחצי, כנראה כבר באמצע היום הראשון, ערב. שניים של ראש חודש להתחבות בשדה, ואתה תגיד לי. אבל רואים שזה נהיה מאוד מאוד דרמטי. והיום מדבר יונתן, מי יגיד לי, או מה יעניך אבי כשר? איך אני אדע? בסך הכל אני לא רוצה שתסם שתדע את זה. זה צריך להגיע אליי, זה משליך עליי. אני עכשיו פושה נמלט. פושה נמלט, בינתיים דוד לא פושה נמלט. זאת אומרת, בינתיים דוד ירד בעל החלון וברח. בגלל שהוא מבין שאפשר לסמוך על מיכל. וכשהוא היה אצל שמואל בנאות ברמה, אז באו כל השליחים של שאול, הם יהיו נביאים, אז גם לא פוגעים בו. אבל דוד יודע שאם לא נברר את זה, אז כמו שילך להיות בחודש, לפחות בחודשים הבאים, מטרת העל של צבא הגנה לישראל. שאול יגייס את כל כוחות הביטחון, את כל המנגלנים, את כל שירותי המודיעין ואת כל החיות הכי מקצועיים וגם את החיים הפשוטים וגיוס חרום גם נראה בהמשך ולא יסור בנו פקודה, הכל מגיע כדי לגדע את קרן דוד חשם ברוך השם שבוקים חשב אחרת אז דוד אומר, אני לא סתם רוצה בשביל, אני צריך לדעת, אני מתחבא, אני בורח אל הלא נודע. אחרי זה לאן הוא ברח, איזה סכנה גדולה קפצה לה. או שאני, מי יגיד לי? ויאמר יונתן אל דוד, לאחיו ונצא השדה ויצאו שניהם לשדה. למה השדה? כשאתה שואל מישהו, אומר לך בוא נצא השדה, כנראה שיונתן מבין שזה אחריות, הוא מבין גודל המעמד. הוא מבין איזו אחריות כבירה שוכנת על כתפיו, הוא יבין שהוא הולך לשתף פעולה עם מרידה במלך, כי אם שאול יחליט שדוד מורד במלך, אז יונתן לא יוכל להביא לו אותה. את הבשורה, לכאורה. יונתן אומר, איך נמצא השדה? זה כאילו אוזניים לכותל. יונתן אומר, אני עכשיו לא סומך על אף אחד. יונתן נהיה דודי כזה, לא סומך על אף אחד במובן של הייאוש מכולם. במובן של... אני מבין לאן אני צועד. אני הולך אולי לבחור צד. עד עכשיו יונתן רצה, כולם רצו. שהכל יהיה ביחד, זה כל כך יפה. לא כולם, יש את דואג האדומי, יש מחרחרים. אבל זה הולך להתעסק, יכול להיות שזה צריך להתעסק. יכול להיות יד ימין הולכת לרדוף את יד שמאל בשיא הזעם, בשיא החורמה. אז יונתן אומר לדוד, בוא נצא השדה. אי אפשר לדבר פה, יש פה מכשירי האזנה, לא חושב, אבל זה לקיחת אחריות ברמה ארוכה מאוד מאוד. ורק בשדה יונתן רותח את ההצעה. נחקור את אבי כעת מחר השלישית, אז גם הוא מאמין לדוד שיהיו יומיים ראש חודש. נכון? הוא צופה מראש יהיו יומיים. והנה, טוב אל דוד, ולא אז אשלח לה להגיד אותו לך. כה יעשה לו יונתן כה יוסיף, כי יטיב ולביא את רעניך, הלוואי זה מה שיקרה. כי יטיב ולביא את הרעה עליך ובלי את אוזניך ושלחתיך ולך לשום איש שמנמח כאשר היינו ולא מדינך לא צריכים לדיכת ולמוד. כל שאר הפסוקים זה פסוקים שבהם שימו לב יש אחד צדדי, אחד ממדי, אתם רואים? בתת זין וזין זה מפורש. ויכרות יונתן לבית דוד וביקש אדוני מיד לבית דוד ויוסף יונתן לשבי דוד באהבתו אותו כי אהבת נפשו אהבו. כבר הזכרנו שבאהבה הזאת משהו מעורר שאלה, תמיד יונתן אוהב את דוד, לא כתוב שדוד אוהב את יונתן. לא אמרתי שהוא לא אוהב, אבל תמיד כתוב, עוד פעם פה, נכון? אתם רואים? באהבתו אותו, איפה? באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אוהבו. אבל זה לא רק המילים, זה גם ה... לא, יונתן מבקש מדוד. הסיטואציה היא שדוד נרדף על נפשו, ודוד מאוים, ודוד לא בטוח שהוא יצליח לחיות עוד כמה דקות, ובשביל שיונתן צריך לדבר עם דוד, הוא צריך לצאת אל השדה. ויונתן הוא הבן של המלך, יונתן הוא על הכיסא המלכות עוד כמה דקות, הוא המלך המיועד, הוא המשנה, הוא העוצר. ויונתן מדבר עם דוד כאילו הסיטואציה היא הפוכה ב-180 מעלות. יונתן מבקש מדוד שדוד ישמור עליו, עוד יבואו ימים שיונתן באהבתו מצליח לראות אותם. ולא אם עודני חי, ולא תעשה עם עדי חסד עדני ולא אמות. זאת אומרת, אתה לא תנקום בי על מה שאבא שלי מנסה לעשות לך. ולא תחריץ אותך סליחה מביתי עד עולם, ולא מאחר בנת אויבי דוד, איש מעט פני אדמה. זאת אומרת, יבואו ימים שהשם יחריט את אויבי דוד, ואני אבקש שאני לא אהיה שם. הוא משביע עוד, כשכל ההשבעות האלה הן לא לטובת דוד, הן לטובת יונתן. יונתן בכל המעמד הזה נראה שמתעסק ביונתן, וכתוב שהוא אוהב את דוד. גם עושה ביונתן, פעמים שפשוט שיונתן רגוע לגמרי עם דוד. רגוע לגמרי, מכיוון שהוא מזהה מדוד, הוא יודע מדוד. הוא יודע שדוד זה שופר גדול, שפתוח לזה שהקדוש ברוך הוא תוקע בתוכו, וצלילי הקודש שומעים בכל העולם. אז יונתן לא מתחיל בכלל לחשבן את הסיטואציה ביחס לדוד. מסוכן, לא מסוכן, יעלו עליו, זה בכלל לא חלק מהטקטיקה. יונתן יש ודאות מוחלטת, גמורה, שתודה רבה, שדוד יצא מזה. דוד יצא מזה. כמו שאתה רואה את הלבנה, גם כשהיא נעלמת, ואתה רגוע לגמרי. היא לא תחבא, אל תדאגו. היא הולכת ונאספת כדי להתגלות אלינו מחדש. וברגעים האלה שדוד חושש לקיומו, דוד חי ב... על הקצה של הקצה, יונתן... יונתן במקום מוחלט כזה. אם יש מישהו בצרות, זה אני, אומר יונתן. אם יש מישהו בצרות, זה אני, ואותך אני צריך שתשמור עליי, אותך אני צריך ש... ואז הוא עושה לו תרגיל כזה, תרגיל לחיצים. אם יש לך רעיון, תגיד לי. הוא פשוט צורח מתוך הפסוקים, בכל מקום. שלוש מקומות אני זוכר, בסוף הקרב עם גוליאת, פה ובקינת שאול ודוד. נפלאה אהבתך לי, לא כתוב נפלאה אהבתי אליך. אני יכול להגיד סברות, אבל... שדוד אוהב את כולם, אני אגיד. שדוד הוא הנשמה של יונתן, דוד הוא הלב של יונתן, מה ש... החידוש שצריך להגיד פה זה יונתן, אבל זה... וחשוב להגיד את זה פה עכשיו, חשוב להגיד את זה, כי באמת... תמיד אנחנו, תמיד צריך לשים לב אם הפרק משתף אותך ברבדים שרק אתה יודע אותם, או שגם מי שהיה חי שם יודע אותם. ופה התנ"ך מראה לנו בדיוק הפוך, מראה לנו איך אנחנו חיים פה את האסון ביחד עם דוד, שנמלט מהחלון ובורח, ולא קיבל הגנה אצל שמואל, הוא קיבל את התבנית של בית המקדש, הכל בכתב מיד השם, הכל בכתב מיד השם על ההשכיל. זה שמענו באפרטה, זה פה חז"ל אומרים ששמואל ודוד הגיעו לפסוקים של וירד הגבול, לא כתוב ועלה הגבול, כתוב בין כתפיו שכן, זה קצת שכעורית. אז בין בגבולות של ספר יהושע, כשכתוב על הגבול של יהודה בנימין, אז כתוב גיא בן הינום ואז מי נפתוח. כתוב ועלה הגבול ואז פתאום לא כתוב ועלה. גם כשאתה זז מזרח מערב, גם ממערב מזרח, שהפעמיים הגבול זה מתואר. ואז מבינים שיש שם איזה שתי נקודות שבהן... הנקודה הכי גבוהה ב... מאחורי התחנה המרכזית של האוטובוסים בירושלים, יש מין כיכר עם אנדרטה כזאת. במקום הזה הצבא הטורקי נכנע לצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה. שני טבחים טורקים יצאו לחפש קצת תבלינים. והם פגשו שם את המשלחת הרשמית של הצבא הטורקי. אחרי זה אלנבי ארגן איזו כניסה חגיגית בשער יפו. ו... לא משנה, זאת הנקודה הכי גבוהה בצד המערבי, וכנראה באזור הר הזיתים, או משהו, זו הנקודה הכי גבוהה בצד המזרחי, וביניהם, בין כתפיו שכן, ביניהם... שוב, אני מדבר גיאוגרפיה, זה לא גיאוגרפיה, זה אלפי דורות חלמנו עלייך. המקום שבית המקדש הזה זה להיפגש עם המגמה האלוקית, עם שורש החיים, הקודש העליון, הקודש הנשגב. ובתוך זה מתמוטט, הוא חוזר, זה נגמר. ושמואל יושב, כולם מוגנים, כולם טוב, חוץ מדוד. חוץ מדוד שלא יכול לחזור הביתה, אין לו בית יותר. את מיכל הוא יראה עוד הרבה 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 שנים. הכל אבוד לו. מי שמסתכל רואה, בשלב הזה הכל אבוד, הכל אבוד, חוץ מיונתן, שהוא חי בתוך ההווה, הוא החזק ודוד החלש, ואף אחד, יונתן לא מתבלבל, מה אתה מתבלבל? יונתן יודע שאם יש משהו חזק, זה הירח הזה שנעלם, שבא ונעלם, זה הקטנה הזאת מול אלוקים, זה הענווה הזאת שמלכת למיגניה. אתה נשמע את האומה, אז יונתן אומר, תשמור עליי, אני אוהב אותך. תשמור עליי, תגן עליי, תכרות לברית, תשבע לי. יש פער בלתי נתפס, אני חושב, בין המציאות בעיניים אנושיות רגילות לבין המציאות, אותה מציאות ש... מה מצער אנשי אמונה ומה מצער אנשים בחוץ, מה משמח אנשים בחוץ, מה משמח אנשים בחוץ, זה חוסר לא מתכתב לחלוטין. נתן אומר לדוד, אני בצרות, כמו שבאמת הוא צודק. נתן ייפול בהר גלבוע, והילדים שלו יחיו בזכות החסד של דוד. מי שיוצא נגדך, הוא קורא את עצמו, עמידה גאונית כזאת, שלא דורשת איי-קיו גבוה, דורשת מבט אמוני, בלתי נתפס. איך יונתן? כי בן האדם, באמת יונתן אוהב אותו כנפשו. באמת הוא לא מחבב אותו, זה עצם החיים שלו. אז יונתן אומר לדוד שהוא לא יוכל לדבר איתו. למה הוא לא יוכל לדבר איתו? כי זו סכנה מאוד גדולה, כי אם באמת אבא רודף אחריך, לא זה שייך בדואי שרודף. כל גופי הביטחון, כל המנגנונים, כל גופי המידע, כל הרחפנים, כל... הם על דוד, הם חותרים להפלת, למחיקת דוד, מה זו מילה להגיד. ויונתן נותן רגוע לגמרי. יונתן נהיה פה דודי לגמרי, הוא מתבטל דוד. הוא אומר, יהיה בסדר, בעזרת השם, העיקר שאנחנו צדיקים, והצדיקות הזאת תפתח אותנו להקשבה, הסוף יהיה טוב, הסוף יהיה טוב. בפועל אנחנו בקטסטרופה. איך רואים את הקטסטרופה? בפסוק י"ח. מחר חודש נפקדת כי יפקד מושביך. ואני שלושת החיצים צידה אורן שייך למטרה, אז הוא עושה על זה תנאי כזה, נכון? יודעים שנתן היה צלף וחיצים, חבל, אז מה, שאול היה צלף. אבל פה הוא הולך להתאמן, כנראה כל בוקר התאמן, סובב בוקר, היה לו קצת אימונים בלוחמה, זה בחץ וקשת, ואני מניח שאם יונתן רוצה לפגוע הוא פוגע. אבל פה הוא משחק אותה כאיזה יום מעונן, והוא יוצר קוד סודי בינו לבין דוד. יש בו נקבע קוד סודי. אם אני אגיד לך, תלוי איפה אני אירא את החץ. והנה אשלח את הנער לך מצד החצים. אם אמור, אמר לנער הנה החצים לך והנה, ככן ובוא בשלום, כי שלום לך ואין דבר אחר לשם. אם אני אגיד זה בין, הנער היה באמצע. הוא היה רחוק משלום, כדי שהוא יוכל לתפוס את החצים מהירות. אז אם הוא אומר, זה ממך ואין, זאת אומרת, לא הצלחתי לראות עד אליך, החץ נפל תלול מסלול. החץ נפל קרוב, אז אתה יכול לחזור לפה. אבל אם אני אגיד בצופן, או כל מה הוא אומר להם, הנה חצימך והלאה, לך כי שלך השם. מאוד פעם מזכיר את הברית. אם אני מעיף את החץ, זאת אומרת, אז הוא קובע את הקוד. למה הוא קובע את הקוד? כי ישעו יונתן מבין שזה סכנת חיים להיפגש עם דוד עכשיו. הוא מבין, זה עוד לפני הפיצוץ, הפיצוץ יגיע, הוא גם יודע שהפיצוץ יהיה ביום השני. זה חומרה של בית שאול שהם הקדימו גם את היום הראשון, אני לא יודע איך להסביר את זה. אז הוא לא יוכל לדבר איתו. אם באמת שאול יכעס עליך, אז אנחנו לא נוכל ליצור מגע יותר. זה אולי אמור להיות החיבוק האחרון בחיים שלהם, זה כמעט היה החיבוק האחרון שלהם, זה תודה לנצח. או שאבא ירשה לך להחזיר, דוד לא מאמין, או שאתה הולך את דרכך ו... ואני שבוי בארמון של זהב מדומיין, ואני... מסביב מערכת שרק חוששת מדוד, ואני בשבילי הוא התפילה, בשבילי הוא השחיקה, בשבילי הוא... אז הוא עושה איתו קוד, והקוד הזה מלמד על, על רמת הסיכון, הגבוהה כל כך, המתוחה כל כך, שאם מישהו ישמע, אם מישהו יראה את דוד יוצא מה... אבל בסוף בואו נדלג קצת לסוף הפרק. לפסוקים למדעי והלאה. והוא ירה החצי להעבירו, כי הוא צריך להגיד, הנה החצי ממך והלאה, ואז דוד ישמע את זה. דוד נמצא באיזה כוך, באיזה בונקר כזה, באיזה... בחגבי הסלעים. יש לו איזה סלע גדול, והוא מסתתר, אף אחד לא עלה עליו, כנראה יושב. ויונתן יצעק לנער שהחץ ממך והלאה, וזה אומר שדוד שאסור לחזור. ככה זה היה תוכנית. והנער לא ידע מאומה, יונתן ודוד יודע דבר, ויקח יונתן את כליו אצל הנער שלו, ואומר לך אבי העיר, הנער בא ודוד קם אצל הנגב. באמת שניהם פה לוקחים איזה סיכון בלתי נתפס. הרי זה שבחרתם בקוד זה כדי לאפשר לדוד להישאר בחיים, גם ליונתן שבחיים. שאול אמר לו, אני אהרוג אותך, אם תמשיך לתמוך בו. אבל דוד, הם מפירים את הכללים פה. יש פה איזו אהבה עליונה כזאת שדוד, שיונתן שולח אותו. כשיונתן שולח אותו, דוד מבין שהוא לא מוכן לוותר על חיבוק פרידה. יהיה דבר כזה חיבוק פרידה, כמו שיש חיבוק הגעה לעולם. אנחנו לומדים על שפרה ופועה, המעלות העבריות, שמה שהן עושות זה קבלת פנים נעימה לילדי ישראל. התינוקות האלה שנולדים ממצרים, הם נולדים לחיים של גיהנום. הם נולדים לבית עבדים, עם מסחרים רוב הסיכויים שתפסו אותם, זרקו אותם היום.
ויש סיכון גדול שישחטו את דמם כדי לעשות מחצאות של דם לפרעה והצלת שלו. ואם יצליחו לגדול, אז הם לא... הם יעבדו עבודת פרך, מחנות עבדים, כל החיים שלהם. יוכו וינוצלו. ומה שפרה ופרועה עושות כך, חז"ל אומרים שזה בכלל מיוחד במרים, ולמה כפרה שמשפרה פרועה, שפרה שמשפרת את הבלד, ופרועה שפועה לבלד. דקות הכניסה שלך לעולם הזה, הן דקות כניסה שככה שפרה ופועה, יוכל זה מרים, הן שער הכניסה לעולם הזה. כשנשמה מגיעה לעולם הזה והיא מקבלת חיבוק. חיבוק. מה שווה חיבוק? לא שווה הרבה. אבל אם הוא מבטא משהו מאוד עצמי, אז הוא שווה הרבה. חיבוק שלא מבטא משהו עצמי, לא שווה הרבה. שפרה ופועה אחראיות על לקבל כמה שעות תינוק ולעשות להם נשיקה קטנה. כשישמעאל הולך למות, אז הגר משליחה אותו תחת אחד השיחים, מתרחקת כמחווה קשת לומר לרבי מתנהו. איסורי הגסיסה של ישמעאל הם יהיו כאלה מחרידים, שהגר תופס מרחק, אומרת זה לא יעזור לאף אחד ממילא. וזה הגרי, ככה מגדלים נוחבות אני חושב. ככה מגדלים ישמעאלים, זו שיטה מצוינת. לזרוק אותו, יש את חבקוק, הבן של אישה השונמית, שהוא אמר ראשי ראשי, אז הוא יושב בחיק אמו עד שהוא עומד בחיק אמו. זה לא מחוות נימוסים, אתם מבינים מה אני מתכוון? איך אתה מגיע למקום זר? זה יכול להיות מאוד חיצוני, זה לא יכול להיות חיצוני כנראה. זה כמו בכל מקום, כמו בישיבה. מי שמגיע לישיבה מחניכה מחייכים עליו בכנות, גם פיוט. כמו להגיע לפלוגת מילואים חדשה, זה כמו להגיע לכל מקום. זה יונתן נפרד מדוד, אבל הוא נותן לו את הלב, הוא כמעט מתאבד, הוא לוקח סיכון מטורף בשבילו. אתה עכשיו עושה את תרגיל עם הנער כדי לא לעשות את זה, אבל... השפרה ופועה מחבקות התינוקות, נותנות להם נשיקה, ותינוק שקיבל בדיוק ככה את פניו לעולם הזה, אז יהיה בו, הייתי עושה תורנות החיות בשערי צדק, למה שהגר יכולה לפעול שם בתורנות, פחות. איך הדקות הקטנות האלה הן בכלל דקות קטנות, הן מיליארד אקמוס, הן אלה שמשקפות, מגלות, מסבירות לנו מה אנחנו באמת. ויש פה איזה חיבוק, שוב, פרידה אולי לנצח, אין לי פגש עוד פעם אחת, בסדר. עוד כמה חודשים, לפחות לא שנים, יונתן יבוא למדבר זיף ואחזור לדברים האלה בדיוק. פה לידינו, אבל עכשיו זה פורץ את הגדרי, כמעט לגמרי. הייתה סעודת ראש חודש, ביום השני של ראש חודש יונתן לא אכל, ככה כתוב, נכון? פסוק למדלת. ויקום יונתן מאמא שולחן בחוריה ולא אכל ביום חודש שני כי נעצר לדוד כי יכלימו יבא. למחרת, והיא בבוקר, זה יום השלישי, יצא יונתן השדה. אז יונתן לא אכל ביום השני. מי עוד לא אכל ביום השני? כן. דוד לא אוכל כבר הרבה ימים. מאז שמיכל נשכת הודעה לחלון, הוא הולך לשמואל, אולי שאולי היה כיבוד, יכול להיות. אבל מהר מאוד הם עפו לחזון הנבואה העליון הזה, שם הלכו. היה לפחות 24 שעות, אם יש מספר שם. ואחרי זה הוא חוזר, ואחרי זה יש עוד יום שמפנה את כל המשני הזה, שלא השלישי. ואחרי זה יומיים ראש חודש ורביעי או חמישי, ודוד לא אוכל בהם. דוד לא אוכל, ויונתן עסוק באידיאלים מאוד מאוד עליונים, באהבתו, במסירותו, והכרתו. הוא אפילו לא אוכל, אבל יש הבדל גדול בין יונתן שלא אוכל לבין דוד שלא אוכל. יונתן לא אוכל כי... לא רוצה להגיד לו, בא לו על יונתן. אז תגידו לי משפט יותר נעים. כי... כי... יצאו, תמצאו משהו. אבל יושב ליד שולחנות עמוסים, הוא אתמול אכל, הוא מחר יאכל. אבל דוד מתחבא שם, חז"ל אומרים, ולא אני. חז"ל אומרים שזה כאילו התעלמות. שוב, כל הפרטים הקטנים האלה הם לא פרטים קטנים, פרטים שנוגעים בשורש, שורש, שורש, הבירורים של מה זה מלכות שאול, מה זה מחברים. ואיך בונים את שתיהם ביחד, בבית ישראל. שאול מאוד, סליחה, יונתן מאוד מאוד עסוק בפרידה מדוד. הם בוכים שניהם יחדיו עד... עד דוד הגדיל. אתם רואים פסוק מ? ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל. למה דוד הגדיל? זה בעצם להגיד, כי יונתן מלא שלווה, ויונתן צודק שדוד יצא מזה. יונתן צודק. אבל דוד בתוך זה עכשיו. וכשדוד בתוך זה הוא רוצה להיות בתוך זה, הוא לא רוצה להיות. עכשיו אלוקים מדבר איתי ככה. אני חושב שיש שני סוגים של מזמורים בתהילים, נקרא לזה. כשדוד בוכה בתהילים, הוא בוכה עד הקצה של הקצה של הקצה. וכשהוא אומר תודה, יש מזמור תודה אחד, יש הרבה מזמורים הללויה, אז הוא אומר תודה עד הקצה של הקצה של הקצה. כי דוד מקשיב לאלוקים לא בסיטואציות מסוימות, הוא כולו תפילה, כולו מזמורות ישראל. כשהקדוש ברוך הוא יוצא סיטואציה, אז הקדוש ברוך הוא, דוד מביא בתור שיח אלוקי. הוא נכנס לזה בכל העוצמות. ואם אני עכשיו במצוקה, אני עכשיו צריך במצוקה. זאת דרך עבודת השם שלי עכשיו. לא לנסות לברוח מזה למקום אחר. ודוד הגדיל. האם דוד הגדיל בגלל שהוא בוכה על הפרידה מיונתן? או שהוא בוכה על... על מצב מחריד, על מצב מסובך מאוד, על מצב ש... זה היה לפני יומיים, שעד שקטה. הכל היה טוב, הכל היה זוהר, הכל היה בורח, הכל היה שמח. פתאום הכל קורס. ושוב, אין לו הוכחות לזה, זה מיכל אמרה לו. שאול הטיל תחנית, אבל זה אפשר להסביר ברוח הרעה. אבל דווקא בגלל שהוא דבק כל כך באלוקים, הוא יודע שזה, אתה לא צריך ל... אין לך ביטחון, יש לי ביטחון. הביטחון מרשה לי, מאפשר לי להישאר במקום מאוד, מאוד מודאג, מאוד... מפוחד אולי אפילו, מאוד מפחד. פסיבי. אלוקים נמצא איתי פה בתוך הצרה, אני חבול. איך עבר עליו הזמן? כל חתול שעבר שם יכול לעלות עליו, בטח. יש שם בעלי חיים, ריחות, יש שם מכונה. כל רגע עד שהוא יעבור, זה שלושה ימים, נכון? זה ערב ראש חודש, ועוד עד ראש חודש, עד היום השני, ועד שלושה ימים הוא חכה לראות. עד שהוא מועיל וטובו יבוא, בסוף זה קורס, בסוף זה מתפרץ, אבל החיבוק הזה הוא מאוד מאוד לא סימטרי, זה מה שאני רוצה להגיד. החיבוק באמת כל הכבוד לנתן שכביכול מתעלה מעל הפער שבין בית, שהוא לבית דוד ורוצה לחבר את שניהם ביחד, והוא נאמן. הוא חוזר הביתה, נו, מה יש להגיד? תסתכלו בסוף הפרק. בפסוק הראשון פרק רב, ויקום וילך ונתן, ביי. בפסוק הראשון הפרק הבא, אומר הכל. אומר... אנחנו לא פייר פייט, החיבוק הזה הוא חיבוק אחר. אתה נפרד ממני בגעגועים ואני נפרד מהעולם הזה אולי. אנחנו נראה שדוד כביכול יעשה דברים מסובכים מאוד פה בפרק א' כדי. הכל עבוד, חוץ מזה שהוא כבר קם אם לא אכל. שעם כל הכבוד לנשמתו האלוקית של דוד, ויש לנו המון כבוד לנשמתו האלוקית של דוד, הגוף שלו צריך לאכול. אלוקים ברא לו גוף, כמה טוב שאלוקים ברא לו גוף. שצריך לאכול. אז גם זה מתווסף. אתה לומד תנ"ך, אתה מחפש דברים כאלה גדולים וכאלה סגבים, ופתאום הכל נופל על כמה סנדוויצ'ים. מי אומר? חז"ל אומרים ככה, אלמלא שתי כיכרות לחם שהלווה יונתן לנתן דוד, לא חרבה נובר הכהנים. נובר הכהנים. נובר הכהנים חרבה בגלל זה, כי זה לא אירוע ביזארי, זאת אומרת, זה אף פעם לא שולי. ממש לא, כשאתה מדבר על משהו, זה אירועים שנראים נקודתיים ובעצם הם כמו פליטות פה, הם חושפים את המעמקים. אחרי, כי יונתן הוא בן של דוד, לא. יונתן הוא בן של שאול, הוא חוזר הביתה. הוא לא מתעסק באוכל, אתם זוכרים ששאול לא התעסק באוכל? במלחמה, אתם זוכרים שהוא השביע את העם לא לאכול אותו? קשה לו עם ראש חודש, אנחנו לא יודעים מה, הוא קשה להם לאכול. כי האור שבתוכו, הדבר שבתוכו, זה אומר... תשלים את העולם הזה, תהפוך את העולם הזה למושלם, תשחרר את העולם הזה מכל הצמצומים. דוד בלי חמה שם. דוד מגדיל, כי לא בגלל, זה לא פסיכולוגית, כן? זה אלוקי, זה פסיכולוגיה אלוקית. כי אלוקים רוצה שדוד יגדיל. אנחנו באיזה רגע קודר, שבפועל מלכות בית דוד נרדפת עד חורמה. אני שמע לו כתן ספין שנמצא בתוך גוף, והיא סובלת במשמעות של הגוף. ברכת השם ידידיי, חורף.